עמיחי דנינו, עמית מחקר במרכז מנור, מבית יוזמת המאה, מחבר הספר שבט אחים, שנכתב ביחד עם חן ארצי סרור. ערב טוב לך עמיחי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית.
אז באמת אחרי האסון הנורא בתולדותינו, נווט רגע של תקווה, הרוח הישראלית קמה מחדש. כך אתה כותב בספר שבט אחים. אז אם הייתי מבקשת אותך, ונדמה לי שבימים אלו, שהשיח הוא כל כך מקטב, ויש בו כל כך מעט הכלה, הקשבה, לפעמים נדמה לי שאנחנו גם מאבדים את הרצון להתחבר מחדש, אז תספר לנו משהו אופטימי על מה שהעלית בחכתך.
האופטימי הוא שהמבנה של החברה הישראלית והכיתוב והשסעים שנפערים הם מדיניות ממשלתית מכוונת, והיא לא בטעות. ויש פער גדול בין החברה עצמה והתופעות שנמצאות בחברה הישראלית, בעולמות התרבות, הספרות, אפילו היהדות, לבין האופן שבו הממשלה מכווינה את החברה הישראלית. והצד האופטימי פה זה שיש לא מעט פוטנציאל שאפשר לעבוד איתו, והרבה דברים שאנחנו משייכים לחברה הישראלית, למעשה יותר נכון לשייך אותם למדיניות הממשלתית, וזה משהו שאפשר לשנות. כי את החברה הישראלית תהיה קשה לשנות.
ואם הייתי מבקשת אותך לדבר דווקא על הערך של שבט אחים, של אותה, נקרא לזה סולידריות, של אותה אחדות, אז מה מצאת מהלימוד שלך ביסודות שלנו בהקשרים הללו?
הדגש המרכזי הוא שבישראל, למעשה לכל ישראלי יש שתי נפשות. יש נפש שבטית ויש נפש ממלכתית. וכל אחד ואחד מאיתנו, אף אחד הוא לא אפיפיור. זאת אומרת, אף אחד הוא לא מורכב רק מהנפש הזו או רק מהנפש הזו. והשאלה הגדולה היא איזה נפש אנחנו מאכילים. האם את הנפש הממלכתית או את הנפש השבטית. ובכל קבוצה במדינת ישראל יש היבטים ממלכתיים עמוקים שמניעים אותה. לצערנו הרב, המדיניות הממשלתית הנוכחית מתמרצת את האוכלוסיות השונות להגיד אני שבט ולכן מגיע לי יותר תקציבים, יותר משאבים.
אז בוא נדבר רגע, בוא נהדהד קצת את אותם מניעים ממלכתיים. בוא נזכיר לעצמנו אותם.
המניע הראשון הוא המניע החלוצי. בישראל האזרחות היא שונה לגמרי מאשר בכל מדינה מערבית מתוקנת. בדרך כלל במדינות מערביות האזרחות היא מערכת היחסים בין הפרט לבין המדינה, שבדרך כלל מתחילה ונגמרת בתשלום מיסים ובכך שהאזרח מציית לחוק. בישראל כל אחד ואחד מאיתנו נדרש להקריב הרבה יותר, גם בשירות הצבאי, גם בשירות המילואים, גם לעתים במגורים, באזורי הספר, ובעוד מקומות שונים ומשונים, וההקרבה הזאת היא חלק מהותי מהאזרחות שלנו, כי אם אנחנו לא נקריב, אם אנחנו לא נהיה חלוצים, מדינת ישראל תפסיק להתקיים. היא לא מדינה שיכולה להיות בנויה רק על שכירי חרב, ועל תשלום עבור שירותים מקצועיים שנותנים האזרחים. ואת זה ראינו בשביעי באוקטובר בגדול.
לגמרי. גם בחברה, גם בכוחות הביטחון וגם בחברה האזרחית, שכל אחד הרגיש שהוא צריך לעשות משהו למען הכלל. בוא נסתכל קדימה, דווקא מהמקום שבו התבוננת. אתה אופטימי לגבי העתיד?
אני בעיקר חושב שאם לא נעבוד בזה, זה לא יקרה. אני לא יודע אם זה אמירה אופטימית או פסימית.
ומה זה נקרא לעבוד בזה?
אם אנחנו לא נעבוד בלפתח שפה ישראלית חדשה, אנחנו לא עדכנו את השפה הישראלית שלנו. אחד מהדברים שאנחנו מדברים עליהם בספר זה שישראל נקטה בתחילת הדרך בקור ההיתוך, ואיפשהו בשנות ה-70, כתוצאה מטראומות שונות וחלק מסיבות גם מאוד מוצדקות, היא נטשה את קור ההיתוך ואמרה, מעכשיו אני לא אגדיר מהי הישראליות, אלא אני אתן לכל שבט להגדיר בעצמו כיצד הוא רואה את הדברים. האסטרטגיה הזאת הייתה נכונה לשעתה, אבל יש בה גם בעיה אינטלקטואלית חמורה, כי בסופו של יום אנחנו הפקרנו את העיסוק בשאלות היסוד של הישראליות, שאלות שהיו הבסיס לאקדמיה הישראלית בתחילת דרכה, לחברה הישראלית בתחילת דרכה, לספרות העברית בתחילת דרכה.
אתה יכול לתת דוגמה לשאלת יסוד כזו?
מהי ספרות עברית? במה היא נבחנת מספרויות אחרות? כיצד ההיתוך בין מזרח למערב שמתרחש במדינת ישראל הוא ייחודי ושונה מאשר מה שקורה במדינות אחרות? כיצד ניתן לשלב את סיפור יהדות ספרד והמזרח בתרבות הישראלית? מה צריך לשנות במונחי היסוד שלנו, ציונות, יהדות, דמוקרטיה, לאור התפיסה של היהדות הזאת? כיצד הסיפור הערבי והמורשת הערבית, שהיא מורשת של חלקים רבים ונרחבים מאזרחי ישראל, שפשוט נמחקה לאורך השנים, וכיצד היא יכולה להיות גשר בין ישראל למדינות האזור, ובין האזרחים היהודים לבין האזרחים הערבים? שאלות כאלו שהיו אמורות להיות ביסוד מערכת החינוך הישראלית, ביסוד תוכנית הלימודים ובהשקעה משמעותית של מחקר אקדמי, והם נזנחו.
כן. יש, הרי בכל זאת חלף איזה פרק זמן, מהרגע שכתבתם את הספר ועד לאן שהגענו, יש משהו בתוך התהליך שאנחנו עדיין עוברים, שאתה רוצה להגיד משהו לגביו?
שאנחנו נמצאים בתהליך מאוד קשה, שיקח לנו הרבה זמן להבין, להקל את מה שאנחנו עוברים, וחלק מהתהליך הוא הזמן שצריך לעבור, ולא באמת ניתן להאיץ אותו. זה החלק העצוב בסיפור. והחלק
כי אנחנו צריכים ללכת עד הקצה כדי שנהיה מסוגלים לעשות את התיקון, זה מה שאתה אומר?
כי אנחנו צריכים לחפור לעומק ולהגיע לשאלות יסוד שהרבה זמן הדחקנו, ויקח לנו זמן עד שאנחנו נעזור את האומץ הראוי כדי שנוכל לעסוק בהם. וזה תהליך ארוך ומורכב. אני אולי אגיד בתמצית שהטרגדיה של החברה הישראלית היא שבעוד שבעבר הייתה הקבוצה החילונית, שאמרה לשאר השבטים, תשמעו, אני אוביל, ואתם תקבלו את ליטרת הבשר שלכם. אתם רוצים חינוך ממלכתי דתי, עם יותר תקציבים, תקבלו. אתם רוצים פטור מגיוס, תקבלו. אתם רוצים מסלול תורתו אומנותו, תקבלו. והסיפור הזה נגמר. הקבוצה הזאת כבר לא יכולה להוביל את החברה הישראלית יותר. אחד, היא קטנה הרבה יותר, מבחינה, מה לעשות, הדמוגרפיה הטייט שלה. והשני זה שהקבוצות האחרות בחברה הישראלית כבר לא מוכנות לחוזה הזה. והטרגדיה היא, זה שאין לנו קבוצה שתחליף את הקבוצה הזאת. כלומר, אין קבוצה הגמונית אחרת, יהיה זה המסורתיים, הדתיים, שיכולים להגיד, אנחנו נוביל. כי גם הדמוגרפיה והרצון שהקבוצות האחרות פועלות גם לגביהם. ואנחנו נמצאים בסיטואציה שבה, או שאנחנו נדע להוביל במשותף, ונדע לקיים דיאלוג משמעותי, ליצירת חזון ישראלי משותף אמיתי בין אוכלוסיות שונות במדינת ישראל, או שהקיום הישראלי יהיה בסכנה ואיום ממשי.
מה השאלה הראשונה אם הייתי שואלת אותך, מפקידה בידך את המלאכה הזו, מה השאלה או הנושא הראשון שהיית שם על המדוכה?
השאלה הגדולה היא, מהי ציונות? כלומר, למה אנחנו פה? מהי אותה חברת מופת שאנחנו רוצים להקים? מה נדרש בשביל אותה חברת מופת? הן בהיבטים החומריים והן בהיבטים הרוחניים? ואיך ההשקעה הממשלתית והמדיניות הממשלתית צריכה לממש את אותו חזון?
כן. בכל זאת נסכם באמירה אופטימית?
אני חושב שאנחנו ראינו מהשביעי באוקטובר כוחות ישראלים של, הם כנראה מהמובילים בעולם בהיבט האקטיביסטי שלהם, החל אגב מההתנגדות לרפורמה המשפטית, בלי להיכנס כרגע לשאלה מי בצד של מי, אבל אלו ללא ספק אנרגיות אזרחיות שלא ראינו באף מקום אחר בעולם, וכמובן האנרגיות ההתנדבותיות והחלוציות שעלו פה החל מהשביעי באוקטובר, וזה חומר הגלם שלנו, ועם זה אנחנו נעבוד, ועם זה ננצח.
תודה רבה, עמיחי דנינו, עמית מחקר במרכז מנור, מבית יוזמת המאה, מחבר הספר, שבט אחים. תודה רבה שהיית איתנו, והלוואי ונצליח למצוא את הדרך בתוך המבוך שבו אנחנו נמצאים.